דוד, אתה שוטר הטוב, אתה מתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני עורך דין דוד פורר, והיום אני השוטר הטוב. השבוע נחשפנו למפעל ייצור הנקניקיות, הקרוי גם לשכת עורכי הדין. שמענו בערוצי הטלוויזיה הקלטות של ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה, כשהוא מבקש, מציע ומשדל ועושה דילים וקומבינות, הכל כדי להעביר את המינויים שהוא רוצה. מה אפי נווה נתן בתמורה? את זה אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כן זוכרים פרשה אחרת שלו, פרשת השופטת לשעבר אתי קרייף, הקרויה גם פרשת מין תמורת מינוי. ראש הלשכה האחרון, אבי חימי, נבחר לראש לשכת עורכי הדין כשהוא מבטיח שלאחר התקופה של אפי נווה תהיה לשכה נקייה שונה ואחרת. לאחרונה התברר שגם הוא הסתבך בפרשה מינית עם עורך הדין שקיבלה ממנו המלצה לוועדה לבחירת שופטים. אז מישהו יכול להסביר לי למה אנשים רציניים וחכמים תומכים בכך שהשופטים בישראל ימונו ויקודמו על ידי נציגי לשכת עורכי הדין? גם אחרי כל מה שנודע לנו על שני ראשי הלשכה האחרונים, הרי השופטים צריכים להיות מנותקים מכל לחץ, כולל מכל לחץ של עורכי דין, ולכן הגיוני לנתק את עורכי הדין מהליכי המינוי והקידום של השופטים. ולאור מה שגילינו על שני יושבי הראש האחרונים של לשכת עורכי הדין, זה אמור להיות מובן מאליו ובקונצנזוס.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני רוני בר-און, ואני היום השוטר הרע. עורכי דין כמו עורכי דין, גם אני בפרשת ההקלטות נווה שקד, שהביא אומרים מניב מחדשות 13, הקלטות שנשמעות, איך נאמר, היום ונורא. כל השומע תצילנה שתי אוזניו. אם הבנתי נכון, אפי נווה טוען שההקלטות אינן חוקיות, מניב סותר את הטענה ואומר שההקלטות אינן מהטלפון הפרוץ שלא כחוק ושלא כדין של נווה. שקד מסבירה שמדובר בשיחה סגורה, העוסקת בדילים לבחירת שופטים, ומטבע הדברים, עסקאות כאלה הנעשות בחדרים סגורים כרוכות בסגנון ירוד, לרבות לכלוכים במרכאות על אחרים. אני מעיד מכלי ראשון שגם אני עסקתי בדילים, אפילו בענייני שופטים פה ושם, ונכון שהשיחה לא נעימה לעין או לאוזן לפעמים, אבל צריך להקפיד בכל אופן, שרה בישראל. ועם כל זאת, ליבי ליבי לילד שקד. היא המפסידה הגדולה מהפרסום, וראוי היה, בראייתי, שתתמודד טוב יותר עם הטענות המועלות נגדה. מי שהצטיירה כהבטחה פוליטית גדולה והפוכיחה כישורים כאלה וגם כישורים נוספים, נפלה כאן נפילה קשה. דווקא היא, אגם שאני חלוק עמה בעניינים רבים, ומי שכיהנה בשני משרדים חשובים ועשתה דברים חשובים וראויים, לצד מה שנראה בעיניי לפחות כשגיאות, דווקא ממנה, שידועה כמי שיש לה מענה לשון, היה ראוי לצאת אל הציבור, להסביר, לספוג ביקורת ולתקן. גם זה סוג של לקיחת אחריות. או שמה אני טועה?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם רוני בר-און ועורך הדין דוד פורר.
מה אתה אומר?
אני אומר
ציינו את זה טוב, נכון?
מאוד מעניין מי היה היעד של הפרסום הזה. אתה חושב שהתכוונו לפגוע בילד שקד?
בוודאי, אלא במי? באפי נווה? מה?
לא, הייתה עוד תזה ששמעתי שרצו לפגוע בשופט בדימוס אורנשטיין כדי לפסול אותו באיזה בוררויות שבהן
משמע הצדים לא מרוצה. בסדר, הרי בסוף מי שמתניע את התהליך, זה שמציד טפטיל, זה לא בכלל זה שמרים אותו מעל הקרקע כדי שיבר במהירות. בסוף אנשים חיים מהדברים האלה, ואני חושב שהם ניסו לפגוע בסוף באיילת שקד. אני מניח שמי ששם את הפצצה וכיוון את השעון להפעלת הפצצה לא בהכרח היה זה שכיוון לשקד, אלא כנראה לאורנשטיין. יש שם איזה בוררות כבדה, אני לא יודע בדיוק על מה ומי, השמות מוכרים להם, אני לא רוצה להגיד כדי לא לטעות בשום דבר, ומישהו מרגיש שם שאורנשטיין הולך כנראה משתכנע בזכות הטענות של הצד שכנגד, כמוצא אחרון מנסה לפסול אותו.
אבל אם מישהו עושה דבר כזה, אם מישהו מפרסם בכוונה את ההקלטות האלה, כדי לפגוע בשופט אורנשטיין בדימוס, זה מעשה מאוד חמור.
תגיע אליו. אני אשמח ראשון. אני רק רוצה להגיד לך שדיברנו פעם בצחוק הזה שלפעמים השוטר הטוב יכול להיות הכי רע בעולם והכי אכזר בעולם. התאהבת בסיסטם, התאהבת בסיסטם, כל שבוע השוטר הטוב שלך יותר רע מקודמו.
לא, התכוונתי השוטר הטוב שיש, אמור להיות קונצנזוס בנושא הזה.
איזה קונצנזוס? שאתה מדבר עשר דקות על שיחה כזאת, איך הייתי אומר, בוא. יש שם שני משוחחים שהם אחד, לפי סדר העולם, אני בטוח שגם אתה, מאחד לא מצפים מכלום, to say the least, כן, להגיד את הכי מעט שאפשר, ומה שנייה, בכל אופן מצפים למשהו, וזה עושה רושם נורא, ואתה עסוק בו, ובכימי, ומחסל את כל החשבונות שאי פעם צברת בכל דרכך, הסמי-פוליטית, נדמה לי שגם היית מועמד לרשות לשכת אורחי הדין.
לא, לא, לא.
לא, לא לשכת, למחוז תל אביב.
ותמכתי באבי כימי, התמודרצתי ביחד איתו, ואני חושב שכשהוא התמודד, הוא היה מועמד ראוי, אחר כך הוא איבד את דרכו.
אבל, שמע, לפי מה שאני שומע, במיוחד לאחרונה, שמע, תפרו לו וחתיק.
מה זה תפרו? לפי גרסתו, הרי גרסתו היא שהייתה לו מערכת יחסים עם אותה עורכת דין והוא נתן לה המלצה.
אבל כנראה הגברת הזאת, שאני לא רוצה להפליג בשבחיה, בוא נאמר שאתה לא היית מחתן את בנך הבכור, או אפילו
לא את בנך הסירית. לא, 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 עזוב, רוני, בשביל מה אתה נכנס לזה?
כי זה ככה!
לא, לא צריך, היא קולגה למקצוע, לא צריך, לא צריך לפגוע, גם יש...
לא, לא צריך, אתה יודע, קיבלתי.
עכשיו, חמש בערב, עם רוני ברון ועורך הדין דוד פורר.
יאללה דוד, בוא ניגש לעבודה, יש לנו תוכנית עמוסה עם הרבה הרבה דברים מעניינים, עורכים ומפיקים שלנו יואב כהן ושני רומנו, אחראי על השידור בני שאולסקי. אנחנו פותחים עם אור הלר, כתב פרשן צבאי של חדשות 13, אהלן אור.
שלום, שלום, ערב טוב, חבר.
תגיד לי, אני כבר מתבייש שווה להשתמש במילה שוק טורקי או שוק פרסי. מה הולך פה? אומרים שהאמריקאים מסכימים לתת לנו אישור כניסה לרפיח אם לא נשתגע על איראן. אומרים שהאיראנים אומרים לאמריקאים, אנחנו, זה הכל בסדר, אנחנו לא מתכוונים ללכת הלאה, רק תראו שהישראלים לא ישתגעו. מה אנחנו פה סחורה בשוק? כולם עושים עלינו טרייד אוף?
אני חושב שבאמת הסיפור הזה של עזה, של רפיח תמורת איראן, ובלשון המעטה לא הסיפור. אני חושב שיש פה שני סיפורים שונים שעשו ביניהם סלט. קודם כל לגבי סיפור איראן, אני חושב שבאמת כרגע מדינת ישראל, גם בעקבות הפצרת ממשל ביידן וגם שחקנים נוספים, הבריטים, הגרמנים, אחרים, אומרים לישראל, בואו ננסה להוון, למקסם את ההצלחה שלכם באותו ליל שבת, בין שבת לראשון.
וזה מה שאנחנו, אתה ואני אמרנו באולפן ביום ראשון.
בדיוק. אז אני חושב שכרגע מדינת ישראל מנסה לתת צ'אנס לאיזשהו מהלך דיפלומטי שכתוצאה מההצלחה הפנומנלית של המודיעין ושל חיל האוויר בהירות המתח האיראני, יש לנו באמת יותר ככה מנעד רחב של אפשרויות לפעולה שהיא גם פעולה דיפלומטית, נגד פרויקט הטילים האיראני, נגד פרויקט הכתב"מים האיראני, ובכל זאת, בכל זאת, בכל זאת, כנראה תגובה כן תבוא, אבל אתם שומעים היום את הדיווח בתקשורת האמריקאית, שלא לפני ליל הסדר, יש כאן גם שיקול לאפשר לציבור הישראלי, כן, איכשהו בתוך הפסח הנוראי הזה.
ואז לשבת במקלטים עם קמח מצה.
בדיוק, בדיוק.
אתם נפלתם על הראש.
בדיוק, כן לתת ערב נורמלי, נאמר לציבור הישראלי, שיושב ויעשה לסדר.
אני כבר רואה עכשיו כותרת, לא, זה לא אצלך, אני אגיד שזה יעד אחרי הפסח, ואחר כך יתחשבו גם במימונה, אז לא יעשו את זה כדי שלא יתקלקלו המופלטות.
ואז יום הזיכרון. כן, תשמעו, אבל שוב, אני חושב שכן תגובה תבוא, אני חושב שצריך לקהל ציפיות עם הציבור, זאת תהיה תגובה כזו שנועדה לסגור את אירוע איראן, אז, ולא לפתוח אז, אותו, כי רפיח.
אז תגיד רגע, מה...
כן רפיח.
אז תכף נדבר על רפיח, אבל בנושא הזה של איראן, יש הסכמה בין חברי קבינט המלחמה וראשי הצבא?
אני חושב שכן. כמו שאנחנו יודעים, היו מחשבות האם לתקוף כבר בלילה, שבין שבת לראשון, היו הרבה מאוד מטוסים באוויר, היו מחשבות, היו כוונות, בסופו של דבר, נוכח המפגש באוויר, של הקואליציה, וכמובן קודם כל של טייסי וטייסות חיל האוויר, ושל מערך ההגנה של חיל האוויר, שבאמת הביאו תוצאה מרשימה מאוד אל מול מה שהאיראנים יראו לפה, בסופו של דבר התוצאה המבצעית המעולה באמת מאפשרת לנו רגע לנשום, רגע לחשוב, רגע לא לפעול מתוך איזשהו דחף של...
ובזה הם מסכימים שני... גם...
אני חושב שכן, אני חושב שכן. אז...
יש רצון מאוד גדול להיכנס לרפיח, לעשות שם פעולה צבאית, וזה אני חושב יש קונצנזוס גם בערב חג, גם בליל החג, גם באמצע ליל הסדר, בכל שלב שאפשר, רצוי ואפשר. האם זה יכול לקרות?
בתנאי שאתה לא שם, בתנאי שאתה לא מגויס למילואים, נכון? אם הבן שלי יהיה שם, אני לא מסכים שזה יהיה בחג.
רגע, הבן שלך מילואימניק?
הבן שלי הלך בשבעה באוקטובר ועזב בין האחרונים את חאן יונס, ואתה יודע את זה.
אז תראה, אז כן, נכון. אז תראו, אני אגיד את זה בזהירות. אנחנו רואים שורה של סימנים מעידים שצהל אכן מגביר הכנות לרפיח.
נכון.
סימן מספר 1, חטיבת הנחל וחטיבה 401 של השריון יוצאות מהפרוזדור, מציר קרלי נצרים, ציר בערי עד הים, בעצם חוזרות לישראל להתארגן לרפיח, מי שיחליפו אותם לשתי חטיבות מילואים, 679 ו-179, הם יהיו בפרוזדור, שאלה יהיו חטיבות המילואים שכרגע מגויסות לעזה. לא יודע אם הבן שלך באחת מהן.
אבל יש תאריך, אנחנו יודעים אם ומתי.
היה, יש תאריך. אתה, דוד פורר, לא מאמין לביבי שהיה תאריך.
חברים, עזבו רגע את התאריך. בואו.
כן.
קודם כל, אמר כבר יצחק.
חצי דקה.
Okay. אין תאריכים קדושים במזרח התיכון, ואני חושב שזה מאוד נכון גם לרפיח. קודם כל, נראה שאנחנו סוגרים את הסיפור האיראני. נעבור את פסח, נראה שבאמת אין שום סיכוי, שום סיכוי לעסקת חטופים חדשה, ואז נתחיל לעשות פינוי אוכלוסייה. המספר ששם צהל על השולחן הוא מיליון עזתים. מיליון עזתים להניע אותם צפונה, מרצועת עמי, מרפיח.
איך, איך, איך מסכמים רעיון צבאי? איחלתי לחייל בהצלחה.
זה יהיה מורכב וזה יהיה
ארוך. אז איחלתי לך, איחלתי לך, אדון אורלר, כתב פרשן צבאי של חדשות 13, בהצלחה וחג שמח.
כן, משעמם לא יהיה כאן, וגם קצר לא יהיה.
תודה רבה, אור.
תודה, אור, חג שמח.
ואיתנו אלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. עמוס, תעשה לי משהו עם אורך הקרדיטים שלך, שלום לך.
אין צורך, זה בסדר.
טוב.
שאלה מה עושים, זה מה שמעניין, אסטרטגית.
אז זהו.
כל הפרטים האלה שהייתי מעדיף, פעם היה מקובל להמעיט בפרטים צבאיים.
כן.
שזה נראה לי כמו תקלת ביטחון שדה אחת גדולה.
נכון.
זה פגיעה בביטחון כוחותינו, ואין בזה גם שום צורך, כי אף אחד בציבור לא מבין מה ההבדל בין החטיבה הזאת לחטיבה.
נכון, אבל אתה יודע, בעידן הטלגני, מספרים ושמות, עזוב, טוב. שמע, בוא תעשה לנו סדר. על השולחן, קודם כל אני רוצה לדעת מה אתה, כמי שעסק בהערכה מרבית שנותיך בשירות, יכול להגיד לנו על כל הטרייד-אופים האלה שמנהלים עם איראן. אמריקה בהתחלה אומרת don't, ואחר כך אומרת תהבני את הנכס שהשגת פה במוצאי שבת בלילה, בין שבת לראשון, ואחר כך אומרת לאיראן, כן תדעו לכם שאם תלכו על ישראל אז אנחנו נלך עליכם, ועכשיו אני שומע ככה וככה וככה וככה. תסדר לנו את איראן, אם אתה, לו אתה עכשיו נקרא פנימה, תגיד מה אתה אומר לקבינט.
קודם כל, האיום האיראני זה האיום המרכזי. פעם ראשונה שהיה לי הכבוד להציג את האיום הזה לראש הממשלה ב-1996 במאה הקודמת, קראו לו אז נתניהו.
נכון.
עכשיו אנחנו הגענו למצב שהם מדינת סף גרעין, הם האיום המרכזי, הם מפעילים את חיזבאללה, את התימן, כל מה שאנחנו חווים, וגם את חמאס. עכשיו צריך לקבל החלטות. סך הכל צהל, חיל האוויר, ההגנה האווירית, הפליאו עשות יחד עם הברית האזורית, וארצות הברית בראשה, וזה בדיוק מראה את הכיוון שאנחנו צריכים ללכת. גם בעתיד אנחנו נצטרך להסתמך על עוצמתנו הצבאית, שרובה מכריע, לפחות במערכות נשק עיקריות, בעיקר בחיל האוויר, מראות מארצות הברית, ותמונתנו המדינית. אחרי שההישג באמת פנומנלי של בלימת המתקפה המכוונת לבסיס חיל האוויר המרכזי, או אחד המרכזים שבהם בדרום, אז אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו חופש פעולה. עכשיו, אם אתה רוצה לתקוף צבאית, זה צריך להיות מול מטרה שיש בה תועלת אסטרטגית, וכדאי שהיא תהיה מקובלת על ארצות הברית. מה שאתה אמרת שארצות הברית אומרת שנתקוף, זה שמועות, זה לא הודעה רשמית שארצות הברית, או זה לא שיקוף של מה שהנשיא אמר או לא אמר לראש הממשלה.
אבל יש בכלל יכולת צבאית לישראל להתמודד מול איראן במלחמה? מלחמה כוללת?
לא, השאלה לא זאת. יש לנו יכולת להתמודד, השאלה מה המטרות האסטרטגיות. אם יושב סינואר במחילה שלו ואומר, אין, יש דקים בארצות הברית לישראל, מנעתי ברית בין סעודיה לארצות הברית שכוללת נורמליזציה עם ישראל, שזה תוספת כוח אדירה לישראל, הצפון ריק, חיזבאללה תוקף ועוד כל מיני מיליציות מעיראק ובסוריה תוקפות, והפלסטינים אולי זה יתפוצץ, ובסופו של דבר, השאלה מה האסטרטגיה? אין לה ממשלה הזאת.
רגע, אני אחדד את השאלה.
השאלה לא אם יש לנו יכולת, השאלה אם יש לנו, קודם כל הפגנו יכולת מדהימה, צהל הפגין, חיל האוויר יכולת מדהימה. השאלה מה אתה עושה? יש לנו יכולת.
לא,
אבל השאלה אני, איך אתה משתמש ביכולת.
אז אני אחדד את השאלה. אנחנו יודעים שלדוגמה מול חמאס, אילו היינו all in במלחמה מולם, אנחנו בטוחים שננצח. אותו דבר מול חיזבאללה. אנחנו במלחמה, אנחנו מול חיזבאללה, אנחנו נצחים. האם יש לנו את אותו ביטחון במלחמה כוללת?
לא יודע.
שהם מול איראן שגדולה מנו פי עשרה.
אתה חי אם, פה, אתה דברים, עשינו, עשינו all in, יותר all in ממה שעשינו ב...
מול איראן?
לא, מול חמאס.
לא, מול איראן לא יכולנו לעשות all in.
בוא ניתן לה. עמוס, בבקשה.
כן, רגע, לעשות סדר, אני לא יודע על מה אתה מדבר, מה זה הניצחון הזה. הניצחון המוחלט זה אמירה סתמית, אם לא יבוא מישהו ויקח את האחריות בעזה, לא המנהל האזרחי, לא מתאם פעולות ולא צהל, כי זה יהיה אסון. אם יהיה כיבוש ישיר של עזה, או ילכו כמו ששמוטריץ' רוצה, לגרעינים, כלומר לשליטה ישירה, אנחנו לא נוכל לנהל את האזור הזה 2.2 מיליון, שהוא עתיר מחלות, עתיר בעיות של הביוב, של המים, של הכל, זה יקרוס לנו על הראש, והכל יהיה בעשרות מיליארדים על ראשנו. צריך, לצד הסיכול והפעילות הצבאית החשובה והמרשימה, צריך גם ניהול אזרחי, מטרות אסטרטגיות. זה יכולות לספק רק מדינות ערב, בגיבוי אמריקאי, והרשות הפלסטינית תצטרך להיכנס. אף אחד לא מדבר על מדינה פלסטינית.
אבל הממשלה שלנו... היא לא רוצה את זה, היא פשוט אמרה את זה, היא אמרה את זה בקונפיגורציה שלה, היא אומרת את זה כל השנים, והיא אומרת את זה באופן ממש 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 מובהק עכשיו.
ההיסטוריה האכזרית, בהיעדר אסטרטגיה שאני מדבר עליה, תהיה אסטרטגיית וקום. בוקום אנחנו נשאב לשליטה ישירה, עוד מעט מגיע הקיץ, הווירוסים מחכים, יש מגוון רחב שלהם, הם סוציאליסטים, הם פוגעים ביהודי ופלסטיני בדיוק אותו דבר כמו שזה.
ואין להם הגדרות, הגדרות שלנו לא עוצרות אותם.
אין גדרות ואין כלום, והביוב יקרוס, התוצרים המוצקים ינחתו בחוף אשקלון. ואם לא יהיה מים, אנחנו מואשם בעולם וגם נגיע להאג, והאמריקאים נותנים לנו כיפת פלדה. עכשיו זאת העת לאסטרטגיה. לא יבחרו באסטרטגיה? אז זה אסטרטגיה,
אז בוא נשאר באסטרטגיה. לפני 20 שנה בהתנתקות נוסע רעיון של להעביר את עזה לשליטת הרשות הפלסטינית. זה לא הצליח, השתלטו חמאס והם זרקו אותם מהגגות. אתה חושב שמאז, כדי להבין, היום אתה חושב שהמצב יהיה שונה? לא, אני רק רוצה להבין, אתה חושב שהיום המצב יהיה שונה?
אני לא חושב, זה עובדות, מה שצהל עשה זה עבודה מדהימה.
לא, אז אם הרשות, אם היום עזה תימסר לשליטת הרשות הפלסטינית, קודם כל אתה חושב שהיא תישאר בשליטה? בוא נתחיל עם השאלה אם היא תישאר בשליטת הרשות הפלסטינית.
כי גם אנחנו נקבל יד חופשית, וגם העולם הערבי יתערב.
יהיו בחירות בעזה? כי ברגע שיש בחירות, אז יכול להיות תוצאות הבחירות, יכולות להיות כאלה שונות.
מי מדבר על בחירות? מדובר על...
היה. פעם שעברה שזו עבר הרשות הפלסטינית, היו בחירות. האם הפעם יהיו בחירות?
דוד, זה השתנה. עכשיו אמריקה והאמירויות וסעודיה.
אמריקה לא ירצו שיהיה בחירות? ירצו שיהיה מדינה לא דמוקרטית?
לא, אמריקה הכתיבו אז את הבחירות, והיום הם לא רוצים שיהיה בחירות.
רגע, אף אחד לא מדבר על בחירות, אני לא יודע שמה אתה מעלה את ההיסטוריה, אם יש שעה זמן, אני מוכן לנצח, אבל עוד כמה דקות המפיק או אסף יגיד שזהו. אז עכשיו אנחנו מדברים על ההווה עתיד, ולא נכנסים לניתוח פרשיות מן העבר, שהן לא רלוונטיות להווה עתיד. בהווה עתיד, מה שאנחנו צריכים, אחריות אזרחית בשיקום של עזה. אי אפשר אפילו לתתה שם את הרחובות בגלל ההרס, נדרש שם שיקום. לא יהיה שיקום, יהיה אסון הומניטרי. אנחנו נגיע בסוף להג. כל הדברים האלה, כתובת על הקיר, הכל ברור, לא צריכים תבונה אילאית, וזה בדיוק מה שסינואר מחכה. ואז הוא יכול לחזור באיזה. ככה יהיה לנו גם יד חופשית. זה לא תרחיש אידיאלי, אבל אחרי האסון שהיינו בו בשבעה אוקטובר, אחרי שצהל קם על רגליו למחרת או כעבור יומיים, בסופו של דבר צהל צריך אסטרטגיית יציאה, מדינת ישראל צריכה אסטרטגיית יציאה, לא תהיה אסטרטגיית יציאה, מחץ סדיר בצהל יהיה מושל חן יוניס מחר, שזה אסון נוראי.
תגיד לי, עמוס, עמוס, מה עושים עם הצפון? כמה זמן אפשר לשבת שם?
אתה יכול לפתור את הצפון בשתי דרכים.
דבר.
אחר שאתה נכנס להסדר, צהל מפליא עשות שם, יש שם, לא מבינים את זה כי הצפון ריק, אבל צהל פוגע ומכשיר את הקרקע אולי להסדר מדיני.
הכל בסדר, אבל הנראות כרגע זה צפון ריק.
אין לך, רגע, שתי דרכים.
כן.
אחד או שלך.
כן.
חידוש 1701 שיישמו אותו, נגיד רדואן, הכוח הזה
מעבר לליטני,
ייצוג
כן.
מעבר לליטני, כן. למרות שהליטני זה מטה, כי יש
כן.
קטעים בליטני שהם 3 קילומטר
מנטולה. זה מנטול. נכון, אז נגיד, נגיד קו ישר 5 קילומטר, 7 קילומטר,
לא ימצאו את הדרך. לא משנה, הוא יכול להגיד, אפשר להגיע לזה, או שאתה מסלק אותם בכוח, זה אומר עימות כללי, זה אומר פגיעה בכל רחבי ישראל, זה אומר פגיעה בכלכלה, הרבה קורבנות, הרבה הריסות, אנחנו מוכנים לזה, הממשלה השקיעה בזה, יש ממדים בצפון, יש הערכות למצב הכלכלי.
כן, ואתה לא יכול לעשות את זה כאשר יש לך עוד 3 זירות פתוחות, אחת איראן, שנייה חמאס בעזה, ושלישית איו"ש. לא, אתה לא יכול, עמוס, אתה יודע, ואני יודע שאת האיומים ואת התרחישים אנחנו מחלקלים לפי כמה זירות פתוחות וכמה ימי לחימה.
אז ראיתי לך שאנחנו צריכים ללכת, מה שפיקוד צפון עושה בתאב צהל, עם כל המערכות שעומדות לרשותו, אנחנו צריכים לחתור להסדר גם בעזה, שהרי ברגע שזה ייפסק בעזה, זה גם ייפסק בצפון, אין להם, אני קורא את החיזבאללה, שהוא לא רוצה עימות כולל עם כל ישראל, כי זה יכול להביא גם לפגיעות קשות בו.
כן.
אנחנו הסכנו למצב שאסור כמובן להשלים איתו, זה שהצפון ריק, ובסוף רק תבונה מדינית,
טוב, עמוס, כן, תבונה מדינית, זה רכיב מאוד חשוב, גם בניהול מלחמות, תודה רבה.
ולא הזכרתי את החטופות והחטופים, שזה יהיה דיראון עולם.
נכון, נכון, נכון.
הם יופקרו והם מופקרים.
נכון, נכון.
לפחות הופקרו בגישה הכוללת.
אתה צודק, זה צריך בפתיח ובסיום, הנה עשית לנו שכל בעניין הזה. תודה רבה, אלוף במילואים עמוס גלעד, וחג שמח, ותודה על הדברים הנכוחים שלך. תודה רבה.
תודה רבה וחג שמח.
חוזרים לפרנסה הישנה, עורך דין דוד פורר, חברך המלומד, עורך דין עמית בכר, יור לשכת עורכי הדין בישראל, נמצא על הקו.
נמצא על הקו.
העד שלך.
היי עמית.
אלן, שלום, ערב טוב. לא רק בפתיח ובסיום, טוב גם באמצע.
חטופים.
ובכל דקה.
האם המערכת המשפטית נחטפה בידי אפי נווה ואיילת שקד?
רגע. במציאות אחרת הייתי עונה בצורה יותר חופשית, אבל בגלל שהמונח של החטופים, וככה התחלנו עם האמירה של...
בדיחה לא טובה.
ואז הפרוטוקול, אצלנו בבית המשפט, אומרים שהפרוטוקול לא מבין ציניות.
נכון.
אבל במובן הזה, קודם כל, המערכת היום והוועדה לבחירת שופטים היום, היא סוג של בת ערובה בידי ברסה המשפטים המכהן.
מה? שלא... מה זאת אומרת, אבל... לא הבנתי, מה... בוא נדבר על רגע נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה, רק כדי שנבין, יש שני נציגים ללשכת עורכי הדין, הם כפופים לך, זאת אומרת, יש לך מרות עליהם, אתה יכול להגיד להם מה לבחור, או שהם בוחרים לבד לפי שיקול דעתם?
אתה יודע היטב שראשית, כל נציגי הוועדה, כולל נציגי לשכת עורכי הדין, גם על פי חוק וגם במהות, הם צריכים ומחויבים להפעיל שיקול דעת עצמאי, אבל בהחלט נציגי הלשכה שומעים להמלצות של, וזה היתרון של עורכי דין בוועדה, שהם 2 מתוך 9 שמביאים את הקול המקצועי, את הקול, וזה צריך להיות, תכף נגיד מה זה צריך להיות ומה זה לא צריך להיות, אבל את עורכי הדין, מי ממונה לשיפוט, קודם כל, זה עורכי דין.
אתה אומר שטוב שיהיו עורכי דין מעורבים בהליך הבחירה, מכיוון שהם מכירים מקרוב את העבודה של השופטים.
הם לא רק מקרוב, רגע, הם מכירים, יודעים מי האנשים הראויים, מי האנשים המקצועיים, ומי השופטים שנותנים שירות טוב לצדדים, למתדיינים, לציבור, וגם לעורכי הדין, והם מביאים את הכל הזה שוב 2 מ-9, אסור בתכלית האיסור.
אבל כשלמשל מועמד לשיפוט...
משפט אחד, אסור בתכלית האיסור שהם יעבירו, שההמלצות שלהם ייקחו בחשבון את האינטרסים הפרטיים שלהם, כמו שאסור בתכלית האיסור של כל נבחר ציבור שאמון בין עניין לתקציבים ובין עניינים אחרים בחיינו יפעיל את שיקול דעת שלו לתוך האינטרסים הפרטיים שלו.
רגע, בסדר, זה ברור. ברור, ברור, זה מובן מאליו, אנחנו לא חושדים באף אחד כמובן חס ושלום שהוא עושה דבר כזה. מי מתמנה לבית משפט שלום? מי שהיה נגיד עוזר משפטי של שופט, או מי שהיה עורך דין, זה אנשים שלא היו לפני כן שופטים.
רשם, הוצאה לפועל.
לא, זה ממש...
גם הרשמים הם קודם כל עורכי דין.
כן, אבל...
השלב הראשון...
אז לכן, רגע, אז לכן, תסביר רגע, כשמישהו ממונה, כשמישהו שעובד כעורך דין, או עובד כעוזר משפטי של שופט, איך, מה רלוונטית חוות הדעת של עורכי דין על שופטים, כשמי שממונה לשיפוט לפני כן לא היה שופט?
רגע, בוא נעשה סדר. קודם כל, בוועדה לבחירת שופטים עוסקים אחד במינוי של שופטים לערכאות הראשונות, נגיד לשלום, לצורך.
בדיוק, בוא נשאר ברמה הזאת.
זה בשלב הזה. שוב, שניים, זו קהילה מקצועית. בוודאי שזה רלוונטי.
זה רכילות.
שאתה יודע, בוודאי שזה רלוונטי. כששוב, אני מדגיש, זה לא שכל הוועדה זה עורכי דין, כמו שזה לא שכל הוועדה זה חברי כנסת, ולא כל הוועדה זה שופטים. ויש הליכים מאוד קפדניים, הם צריכים להישאר מקצועיים תמיד, אבל הם מאוד קפדניים של מרכז הערכה, ושל רעיונות בוועדות משנה שיושבים שם, נציג הליכה שהוא עורך דין, ושופט עליון, וחבר כנסת, ואז מגיעים המועמדים המתאימים ביותר, ושוב, יש את הזווית של המשפטית, המקצועית, של קהילת עורכי הדין, של השופטים, ושל נבחרי הציבור.
אוקיי, עכשיו, לאור הפרשות שהיו עם ראשי הלשכה הקודמים, אפי נווה, ואחר כך גם אבי חימי, האם אתה יכול לערוב לנו לכך שלא יהיו לנו תקריות כאלה בקדנציה שלך בוועדה לבחירת שופטים, ואנחנו לא נשמע על פרשיות למיניהן?
תראה, קודם כל, א' בוודאי שכן, והיום כל התופעות האלה, שהם בעיקר הקרחת, שני דברים, האירוע של חימי היה אירוע אחד נקודתי, סיפור אחר יש עם הגברת, אבל של ההמלצה, זה לא בסדרי הגודל, וצריך להיות אגונים, לעומק ולכמות ולעוצמה ולשחיתות שעולה לכאורה מהפרשות של נווה, ועדיין זו תקלה איומה, והוא טוב שהוא רוצה שהוא יתפטר מרשות לשכת עורכי הדין. היום הלשכה בדיוק עושה הפוך, ודבר, ואני רוצה לומר, לא רק שאני מתחייב, הרי ברור שאני אתחייב, ומי שפועל וכושל חייב לעוף, אבל תראו את העוצמה דווקא של הלשכה, מכיוון שבשני מקרים, ראשי לשכה כשלו, כישלון חמור, והתפטרו באותו יום, ואחר כך גם היו בחירות בלשכת עורכי הדין, לא מזמן, ובמקרה גם, שוב, אז אני התמודדתי מול נווה, והיו עוד אלמנטים של מאבק במהפכה המשטרית, אבל עורכי הדין אמרו בקול עצום, ממש לא, עם אור בוהק, אנחנו לא נקבל מי שקשל, וזה מעיד על חוזקה של לשכת עורכי הדין של הציבור הזה, אל מול מערכות פוליטיות אחרות, ששם הנורמה של לקחת אחריות,
ושלהגיף את הכושלים, לא קיימות. בוא נשאר רגע בתחום של לשכת עורכי הדין, אבל יש לי פה שתי שאלות, בוא נתחיל בשאלה הראשונה. אמרת מצד אחד שחברי הוועדה חברי לשכת עורכי הדין בוועדה הם עצמאים ומפעילים את שיקול דעתם, הם מקשיבים להמלצות, אבל בסוף הם מחליטים. ומצד שני אתה ערב ומתחייב שהם יפעלו כראוי. איך אתה יכול להיות ערב ולהתחייב להם אם זה לא פעולה שלך אלא פעולה שלהם?
תראה, שאלת אותי אם אני מרב שלא יהיו שערוריות כמו שהיו, וגם אתה יודע שגם אבי חימי לא היה חבר בוועדה, אתה שואל אם יש שערוריות, אנחנו מתנהגים היום אחרת. אני לא יכול להיות ערב על אף אחד, אני לא יודע מה קורה בחדר הפרטי של אף אחד.
אני יכול להתערב כשופט, הרי לא פתחתי את פי מכל הקרב הגלדיאטורים הזה שלכם.
לא, זה לא קרב.
זה שאלה לא אגונה. קודם אתה מראה לו איך לשכת עורכי הדין מתבזה בגלל יושבי הראש שלה, ועכשיו אתה רוצה שהוא כיושב ראש שלה כי ייתן אחריות לנציגים, הוא עושה כמיטב מהמצב, קודם כל.
זה אין ספק, זה כולם, זה דרך אגב.
אני גם לא, המשפט דווקא בהקשר הזה, דוד. אני גם לא יכול להתחייב שאף אחד משאר חברי הוועדה, מחבר הכנסת והשרים, לא יפעלו בצורה מושחתת, ואני מקווה שלא, אגב, אני לא חושב שהם פועלים בצורה מושחתת, יש לי בעיה, קרב קשה מאוד.
למה אמרת רק חברי הכנסת והשרים?
לא, גם השופטים, בוודאי, אני לא...
זאת אומרת, אפשר להוציא כותרת.
אני רק לקינוח,
רגע, אבל אני כן אומר, ואני רואה שנציגי לשכת עורכי הדין, נאבקים נגד מה שאמרתי בהתחלה, לא דבר מושחת, אבל דבר שהוא מאוד מסוכן בזווית אחרת, שזה להכניס פוליטיזציה שבבחירת השופטים, זה מה שקורה היום.
אני רוצה לספר לכם אנקדוטה כקינוח. אני נכנסתי לכנסת ב-2003, הצעת החוק הראשונה שהגשתי, הייתה איסור הסכמה מוקדמת בין שופטים בוועדה לבחירת שופטים. עשיתי סטטיסטיקה, מעולם לא הוגשו שופטים לבחירה שלא על דעת שלושת החברים המכהנים. לקחתי את זה מחוק החברות, תיקון שאסור לעשות במסדרון הסכם בין דירקטורים להצבעה בתוך הבורד. קל נורא. אז אמר לי ברק, אז מה אתה חושד שאנחנו צריכים כזה דבר בחקיקה? ואמרתי, לא, לא, אני לא חושד, אבל אני מכיר אותך, ואני מכיר את השופטים היום, אני יודע מי יהיה שופט בעוד 50 שנה, חקיקה זה לדורות. ומשרד המשפטים ניהל נגדי מלחמת חורמה, אני אומר לך, לא הבנתי מה הם רוצים בחיי, למה, מה כל כך, מה יותר פשוט מזה? אם אסור לעורכי הדין, ואסור לחקים ולפוליטיקאים להתקשר בעסקאות, אז למה לא יכול גם על השופטים? עבר משהו קטן שם, אני לא יודע, זה לקח 3 שנים, אני כבר הייתי שר וכבר זה באמת לא כל כך עניין אותי. טוב, אבל חברים, היה לי נעים מאוד להנחות את הדיון הזה. שלום לכם, תודה רבה לכם, חג שמח. תודה רבה,
יושב ראש לשכת עורכי הדין.
ראשית גם חג שמח וחג חירות שמח.
להזכיר את החטופים כמובן. וחירות
בעיקר ובעיקר
לחטופים
שלנו,
שחרור
חטופים בעזרת השם.
רק בזה נסתפק.
בעזרת השם.
תודה רבה, עמית. שלום, רן שימוני, כתב הארץ.
שלום, שלום.
היי רן.
שמע, אתה מפרסם היום פרשייה... לומר בזהירות מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, יש לך שורה של עדויות, הקלטות, מסמכים, אתה חושף שעובדים עיריית רמת גן סייעו לראש העיר המכהן כרמל שאמה הכהן לנצח בבחירות, ואתה גם חושף איזשהו מהלך של פעולות תמיכה מצד עובדי העירייה וכל מיני דברים כאלה, מעורבות פוליטית, כל דברים כמובן אסורים, ועוד איזה עניין שלא כל כך ירדתי לחקר העניין, ישיבת הזדהות כזאת, שבה צריכים להביע נאמנות למלך, לשולט, ויש לזה...
יש מלך ברמת גן?
כן, מלך. וישיבת ההזדהות הזאת נותנת יתרון כלכלי למזדהים. אז תן לנו, אבל תזכור שיש לנו בערך 6.5 דקות, ותשאיר לנו עוד זמן לשאול שאלות עברה.
אחלה. אז הסיפור מתחיל במהלך הבחירות כבר, אבל בעיקר אחריהן, שמגיעות אליי עדויות מכיוונים שונים, על עוד ועוד עובדים בעירייה שהיו מעורבים בקמפיין של ראש העיר. אני לא מדבר רק על לייקים וכאלה, שהם גם הם אסורים על פניו, אלא על פעילות של ממש, ואני לא מדבר רק על עובדים זוטרים, אלא גם על הבכירים ביותר.
עשה לנו טובה, תתמקד בבכירים ביותר ובדברים שנראים בעיניך הכי בעייתיים. אל תיתן לנו עכשיו רשימה של 30 עובדים ו-40 מקרים. טוב?
נהדר.
יופי.
התחלת לדבר על ישיבת ההזדהות.
כן. צריך
להעביר, ישיבת ההזדהות זה דבר שקורה בכל מועצת עיר, זה מין איזשהו מפגש פרוצדורלי כזה, כן. שבמהלכו חברי מועצה מודיעים עם מי הם מזדהים, כלומר במי הם תומכים, במרוץ לרשות עיר.
שזה להזכיר לשומענו, בחירה אישית, יש בחירות של סיעה, ויש בחירות אישיות לרשות העיר. הלאה.
בדיוק. כל חבר מועצה הוא בעצם מנדט.
כן.
וכשאני ראש עיר, ונאמר יש לי 4 מנדטים, ואני מקבל מרוני את המנדט החמישי, על בסיס המנדט החמישי הזה אני יכול לפנות למשרד הפנים, ולהגיד, הלו, נכון, יש לי אומנם
4 מנדט. כל מי שמזדהה ואינו ברשימה שלי, נותן לי עוד כסף, וזה הרבה כסף.
זה כסף, זה חברי קלפי.
יפה.
ברמת גן היה עניין בשני חברי מועצה כאלה שהיו רלוונטיים.
כן.
ושם, ככה אנחנו מבינים, סמנכ"ל תאגידים עירוניים ומנהל פרויקטים, שני עובדי עירייה לכל דבר, בעלי סמכות מנהלית ואנשים מאוד מאוד בכירים, משוחחים ביניהם על איך מגייסים את שני חברי המועצה האלה, לתמוך בראש העיר.
בקיצור, עושים לובי פוליטי. אוקיי, הבנו, הלאה, מה עוד קרה? אבל רק באמת, אם יש לך, אם אין לך, אל תגיד, אם יש לך דברים שהם הכי קשים שיש לך, כי אין טעם ללכת מהקל אל הכבד, כי אין לנו זמן. נלך מהכבד אל הכבד מאוד.
דבר נוסף, כן. באחד הלילות בחודש יולי, מוזמן חבר מועצה אחר אל ראש העיר, ביחד איתו יושב הסמנכ״ל, אותו סמנכ״ל תאגידים שדיברתי עליו, וביחד הם יושבים ומנסים לשכנע אותו להודיע שהוא תומך בראש העיר. כמובן, נבהיר שוב, הסמנכ״ל לא יכול להימצא שם, עצם העובדה שהוא נמצא שם זו אווירה שלו ושל ראש העיר עצמו, ובכלל כל השיחה הזאת זה שיחה ש...
הלאה, יש לך עוד דוגמה, כי אני רוצה להתכנס לסיום, אני רוצה להקריא את תגובת ראש העיר, את תגובת העירייה או תגובת ראש העיר, ואחר כך גם שומעת...
תראה, אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, הרי כמובן אותם אנשים לא...
אתה יודע, אני לא קורא את העיתון, אני מסתכל על התמונות, יש שם תמונה עם כיתוב או כותרת, בוא אני אדרוס אותו, מי האומר ולמי הוא אומר ואת מי מתכוונים לדרוס?
האומר הוא אותו סמנכ"ל תאגידים, באותה שיחה שדיברתי עליה, לגבי חבר מועצה לקראת ישיבת הזדהות, שבה אחד אומר לאחר, אמרתי לקרמל, אם אני לא דורס אותו, אני לא דמרי.
לא, בוא, אבל הכוונה היא לא לדרוס עם האוטו עם הגלגלים, אלא להפעיל עליו לחץ וזה. בסדר, אוקיי. אני כבר אמרתי דברים יותר חיי.
רגע, אבל כל זה קשור לראש העיר, קרמל שמה הכהן, ראש העיר שנבחר בבחירות, שזכה בבחירות, יש לזה קשר אליו? או שזה לא קשור?
מה זאת אומרת, האם יש לזה קשר אליו או לא?
מה הקשר אליו? בוא, אנחנו בכל זאת, אנחנו מתעניינים, אם זה קשור לראש העיר, יש בזה עניין מסוג אחד, אם זה לא קשור לראש העיר, זה פחות מעניין.
אם המעורבות של עובדי העירה לא הייתה קשורה לראש העיר, נתחיל בזה שתמוה שהם פועלים באופן כל כך נמרץ למען ראש העיר, בשנית, אותה פגישה שנייה שציינתי, נעשתה בנוכחות
ראש העיר. טוב, עכשיו בוא, הזכרת את ראש העיר, אני אקרא לך תגובת עיריית רמת גן, היא ארוכה, אני אקרא אותה מהר. העובדים והעובדות המוזכרים בכתבה הם שרתי ציבור מסורים ומקצועיים. לצערנו היה מי שאיים לפטרם, באם ייבחר, השמיץ והשפיל אותם ללא הפסקה במשך חודשים, וכך עושה כל מאמץ לגרור אותם אל תוך הבחירות, ועל כך הייתה צריכה להיכתב הכתבה. הכתבה הנוכחית היא עוד חלק מהניסיון הבזוי להלך על הימים. כולם ברמת גן יודעים מי ניהל קמפיין צנוע, נקי, חיובי וענייני, ומי ניהל קמפיין מלוכלך, רבתני ויקר. הבחירות נגמרו בהפרש ששום תירוץ או תסכול של מי שהפסידו יכולים לשנות. משפט אחד תגיד, אני רוצה להזכיר שאנחנו מהבוקר, מרגע שהחלטנו לראיין אותך, ביקשנו להביא לאולפן את ראש העיר כדי להשיב על הטענות האלה. זאת התגובה הכתובה שקיבלנו. אתה רוצה להגיד משפט אחד? כי אני מיד עובר לראש האופוזיציה.
המשפט האחד שיגידו שהתגובה, וזה לא פעם הראשונה, לא מתייחס באופן ענייני לטענות, ונראה לי שזה...
טוב, האמת שזה מעניין, תודה רבה רן שמעוני, אתה מוזמן להישאר לקו להקשיב גם לליאד ילני, אבל מה שהוא אומר זה נכון, רן שמעוני, שבאמת מה הקשר בין הדברים שהוא אמר והדברים שיש בכתבה לבין התגובה, זה כאילו, יש כתבה עם דברים עובדתיים מאוד ספציפיים, ופה אומרים, אנחנו הכל בסדר, מה אתה שואל שאלות, אנחנו עובדים ביושר ובאמונה ובצדקת הדרך, ועושים רק דברים טובים, ועושים טוב לטובים ורע לרעים, אבל איפה העובדות? למה אין התייחסות לעובדות?
אז בשביל זה הבאנו את ליעד אילני, שהוא ראש האופוזיציה ברמת גן, ומה שנקרא, שהפכו עליו את הסיר שהכתבה הפכה על ראש העיר, ואמרו, זה לא אנחנו, זה הם. שלום לך, ליעני.
ערב טוב, רוני ודוד.
שלום לך. טוב, אז שמעת גם את שמעוני, שמעת את תגובת עיריית רמת גן, עכשיו תשכנע אותנו שאתה בסדר.
שאני בסדר. אז אני אתחיל איתך באמירה מאוד ברורה וחדה.
אני רק רוצה להגיד לך שזמנך מוגבל. התגובות אצלנו זה חצי מהטיעון העיקרי, יש לך 2.5 דקות.
טוב, זה לא תגובה, זה באותו כיוון.
אני אומר כזה דבר. קרמל שאמה הוא אחד מנבחרי הציבור המושחתים שהיו במדינת ישראל מאז ומעולם.
טוב, זה גם להתייחס. לא עובדות.
אז זה עובדה.
לא, להתייחס. להגיד שהוא מושחת זה כמו, תביא עובדות, לא, אז, לא אז, כותרות. אז, לא, אנחנו לא בטעם. בבקשה, עובדות.
אז תאפשר לי, תאפשר לי.
אמרת משהו חמור הזה, מאוד.
התחקיר הזה של הארץ מצטרף לשלושה תחקירים נוספים של הארץ בשנתיים האחרונות. לחמישה תחקירים קשים שאלו טענות חמורות לשחיתות של חדשות 13. אני אספר לכם סוד, גם בחדשות 13 וגם למערכת הארץ יש מחלקה משפטית משובחת שלא הייתה מאפשרת להם לעלות את התחקירים שלהם אם לא היה להם ראיות מוצקות כברזל.
אתה יכול לדבר על עצמך בבקשה, נדיע מה אתה יודע, מה אתה מאשים אותו, לעזוב את הארץ, עזוב את 13, בוא.
רוני, הייתה כאן, צריך להבין, התגובה של העירייה מדברת בעד עצמה, אין שום התייחסות עניינית לטענות הקשות. למעשה קרמל שמה והעירייה מודים שהייתה כאן התגייסות של עובדי עירייה שהם משאב ציבורי, מדובר בעבירות פליליות.
אני לא ראיתי את זה בתגובה של העירייה.
הגשת תלונה במשטרה.
אני אעשה זאת ביום ראשון, ואני אומר לך יותר מזה. צבר, צריך לדבר פה על הצבר, צבר התחקירים שיש בענייניו של קרמל שמה הכהן, בחמש השנים האחרונות, לא היה לאף נבחר ציבור בישראל. וצריך לשאול את השאלה, מדוע...
הצבר של מה?
צבר התחקירים.
צבר התחקירים.
אבל אם היו כל כך הרבה תחקירים, ואין חקירה, אז כנראה שהוא, שאולי זה לא נראה טוב, אבל לא נראה שיש משהו פלילי בדברים שהוא עושה, אחרת הדעת נותנת, ההיגיון היה אומר שהייתה נפתחת חקירה.
כן, אתה יודע.
אז אני יכול לומר לך, אני יכול לומר לך...
אנחנו עורכי דין, אנחנו אומרים עובדות, עובדות, איפה כתב אישום?
בדיוק, חקירה, עזוב כתב אישום, בדיקה.
אתם נוגעים בדיוק בנקודה. יש הרבה תלונות במשטרה שעד היום לא התקבלה תשובה מהמשטרה או מהפרקליטות. תשובה לגבי התלונות. יש ראשי עירייה אחרים שהתלונות בעניינם כבר הפשילו לחקירה גלויה, למרות שהתלונות היו לאחר מכן, ולא בגלל שהדברים פחות חמורים, אפילו הרבה פעמים נהפוכו. הראיות שהובאו בפני משטרת ישראל ובפני פרקליטות המדינה הן ראיות חמורות. התיק היחיד שלגביו הוא נחקר עד כה זה בעניין רשות המסים.
אז יש לך ביקורת קשה על המשטרה והפרקליטות, אני שומע בדברים שלך?
מצאת שותף לדרך,
בהחלט. אני אתן לך ספוילר, לצד התלונה במשטרה שאני אגיש ביום ראשון הקרוב,
שני משפטים,
כנגד כל המעורבים.
בסדר, אז רגע, יש לי שאלה לסיום, יש מצב, שנייה רגע.
אני מתכוון להגיש אני מתכוון אחרי הפסח להגיש בגץ שיורה לפרקליטות לאור צבר הראיות, אני חוזר, ראיות, לא שמור, ראיות, מסמרות שיער, לבוא ולהסביר למה הם לא פתחו בחקירה עד היום.
טוב, דוד, אני נותן לך, זה מתן, זה השי לחג שלי, עברת את הזמן, מה אתה רוצה? מצאת שותף לדרך.
לא, מה, אני רוצה שואל, האם יש מצב שתתחילו לעבוד ביחד?
רוני, הרצון שלנו שישראל לא תהיה רפובליקת בננות, זה רק אני ודוד, אני לדעתי רוב אזרחי המדינה רוצים את זה.
כן,
אני גם בוא, אני לא שותף לדרך של אף אחד, אני שואל שאלות, אני שאלתי אם יש לו תלונה, הוא אומר שיש לו תלונה.
אל תיחס שאני לא אחל לך בהצלחה, אני מאחל שהצדק ינצח.
תמיד, הצדק והחוק.
חג שמח,
בעזרת השם, בשורות טובות.
שלום לשלומו טוויזר היקר, גונדר בדימוס, לשעבר, מפקד האגדי של קלבר 7 וראש מטה שירות בתי הסוהר. אהלן שלומו.
אהלן לכם ולכל המאזינים.
ערב טוב, יש גם טופים ומצילתיים כזה עם האינטרודקשן הזה?
שתשב בבית הסוהר פעם, אני אדאג שהוא יסדר לך VIP, כי אני מכיר את האיש הזה, זה נשמה גדולה שתדע.
אני טוב לדעת שאני יכול לסמוך עליך גם ברגעים הקשים. תגיד, שואלים אותי כל מיני אנשים, ואתה בטח תוכל לענות לי, למה המחבלים, הנוח'בות, הרוצחים, החמאסניקים שנכנסו בשבעה באוקטובר, למה הם לא נמצאים 5 מטר מתחת לאדמה, כל אחד בכלוב של מטר על מטר, ונמקים שם?
עם פרוסת לחם וחצי כוס מים ליום, ולא עוף וגריסים ותפוחי אדמה ואורז. כן, תגיד.
עד לפני הנוקבה הזאת, האסירים הביטחוניים זכו לבתי מלון 5 כוכבים, אכלו ארוחות שחיתויות, קיבלו את הבקלאות שלהם בחגים, קיבלו תוספת כל אחד אופן שלם למינימינו, קיבלו פיתות של הבית, קיבלו הכל עשו מה שהם עשו.
בבית סוהר?
ומה?
אלא איפה, בבתי מלון?
מה, אנחנו בית...
לא, אבל שלמה, הנוח'בה האלה זה רוצחים, אנסים, כלבים, בני כלבים, חלאת המין האנושי. למה מגיע להם את זה?
אני אגיד לך מה אני אומר. אני רוצה, שאני שמעתי שמדברים כרגע, למה נותנים להם פירורות, ולמה נותנים פעמיים נקניק בשבוע, תגיד לי, לאן הגענו? שכחנו מה שעשו לנו? שכחנו שיש לנו סירים, מחזיקים אצלהם 133 איש, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתם? אנחנו פה, תראה לאן הגענו, תראה לי טמטום מגיע עם ישראל, שפה מתחיל להתווכח, מה מגיע להם? מה שמגיע להם זה אוכל על מנת לחיות.
נכון.
צריך להחזיק אותם, זה כמו לול.
נכון.
צריך לדאוג להם להתפתחות אינטלקטואלית ולתחביבים, כמו שאמרו, מה זה הדבר הזה?
אנחנו מדברים על צרכי יסוד. אוויר,
אז למה שואלים אם...
אוויר לנשימה, פרוסת לחם, כמה קלוריות ביום שבן אדם צריך לחיות כדי לא למות?
אני אתן פרוסה, אני אתן משהו מרחוק, 4 פרוסות ביום.
טוב, דבי, שלמה, אני מאוד מודה לך יקר שלי, זמננו תם, ואני רוצה להגיד תודה לך ולאחל לך חג שמח, ותודה לאורחים ולמפיקים שלנו, יואב כהן, שני רומנו, אחרי השידור בני שאולסקי, דיגיטל ירון זאבי, לזה בן יהודה, איתי ניקסון ורונן שבתאי, אחרינו ספורט עם פרימו ושר פלסנר, חג שמח, תודה רבה דוד, אנחנו נהיה פה רק אחרי החג עוד פעם.
חג שמח, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם.
תודה רבה, וישוחררו האסירים והשבויים.